ואיתנו על קו הטלפון חבר הכנסת משה רוט, הרב משה רוט, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי, ערב טוב לכל המאזינים הנכבדים.
ישיבת הממשלה בנושא הגיוס נדחתה למועד לא ידוע, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה יודע, כנציג חרדי בכנסת, שהמפלגות החרדיות תומכות ברעיון שיצא היום, שהתפרסם היום, שבחוק עצמו יהיו יעדי גיוס של 2,000, 2,500, 3,000, אין מספר עדיין סופי?
א', כהיות שזה עדיין לא סופי, אז בהחלט הדברים יכולים להשתנות לפי העניין. זה א', רשמית אני חושב ששרי אגודת ישראל לא ימליצו לגדולי ישראל להסכים איתו, זה דבר אחד. אבל לא סתם, זה ניחוש, לא משהו שאני יכול להגיד בוודאות. אני כן יכול להגיד לך את העובדות בשטח.
כן.
וזה חשוב שמאזינים ידעו את הדבר הזה, כי מסתובבים, הרבה אנשים מסתובבים עם תחושות של התנצלויות, וצריך כל הזמן להרגיש רע עם הדבר הזה. אז אני רוצה להגיד שזה עול ופרח, הצבא לא צריך כוח אדם נוסף, זה שקר אחד גדול, בני ישיבה שיזבו ולימדו תורה, כי הם חיינו, והאומה שלנו בנויה משלושת החלקים, יש לנו את ארץ ישראל, ויש לנו את עם ישראל, ויש לנו את תורת ישראל, ואנחנו לא יכולים, אין לנו את הזכות ואת היכולת לוותר על הדבר הזה, ואני רוצה לחדד את זה עוד יותר, ולהגיד שאנחנו זוכים בדור שלנו שסוף כל סוף מתחיל להתקיים הפסוק כי מציון תצא תורה, ש-80% מתלמידי חכמים בעולם נמצאים בארץ ישראל, דבר שלא היה לנו כבר כמעט 2,000 שנה, אז לא נאבד את הילום היקר הזה רק בשביל למצוא חן בעיני התקשורת או בעיני הפוליטיקאים, כי אם הייתם מדבר איתי צרכים ביטחוניים, אז הייתי מדבר איתך על צרכים ביטחוניים, אבל כשמדברים למעשה עם כל הנושא, זה רק דבר אחד, פוליטיקה ותו לא. לא, ממש לא קשור לשום דבר לעניין הביטחוני, ואני יודע שאוהבים להגיד את האם של החייל, אז דבר ראשון, אנחנו מעריכים כל חייל, קל וחומר, בן בנו שקל וחומר חייל, שנמצא בלחימה ובנצא לחמנה לצלן, שמשמור עליו בקו האש. אבל אנחנו יודעים, 50% מהמגויסים בכלל לא נמצאים, לא רק שלא נמצאים בלחימה, אפילו לא נמצאים בתומכי לחימה. וכל עוד שיש להקה צבאית וגלי צהל ומסתובבים אלפי, ואני לא מגזים, לא מאלפי, עשרות אלפי חיילים מסתובבים עם כל מיני משרדים בחוסר מס, אז מה מתפלים לבני ישיבה? אז ממילא, אני לא מרגיש שום צורך להתנצל, וכל עוד, ועל הפך, אני הייתי רוצה שיהיו יותר בני ישיבה שישבו וילמדו ושירבו תורה בישראל. וזה התפקיד שלנו. וחבל שזה התפקיד שלנו, כי הייתי רוצה שגם הציבור החילוני ישתתף במאמץ הלאומי הזה.
השאלה היא מה המחיר? יש חוק אחד שיכול לאפשר לכל מי שרוצה ללמוד תורה, להמשיך ללמוד תורה, ומצד שני, לקחת את כל מי שלא לומד תורה ולגייס אותו לתפקיד כזה או אחר, או ללכת ולומר, אנחנו לא משתפים פעולה עם החוק הזה, ולוותר על תקציב הישיבות, שאלה משמעותית.
קודם כל, זה שלא, סליחה שאני אגיד, התשובה זה כן, חד משמעי לכל השאלות ששאלת. ואלף, קודם כל, אתה אומר, אנחנו. אני לא זכיתי, יכול להיות אתה, אני לא זכיתי להיות בישיבה כל ימי חיי, והמעט מאוד שלמדתי, אז זה באמת חסד השם, אבל אני מדבר על זה ש... העיקרון שמקדישים את החיים מגיל 14 עד גיל 22 או אפילו עד גיל 25, מקדישים את הזמן הזה ללמוד תורה ואלף נכנסים ואחד יוצא להוראה, הקו הזה ישמר בכל מחיר. מה יש לדבר תקציבים? זה אפילו לא נושא, שלא יהיה תקציב, שכן יהיה תקציב, זה אפילו לא נושא בכלל. איך אפשר... זה לא נושא, לא צריכים תקציבים, לא צריכים ממשלה, לא צריכים שום דבר. אנחנו צריכים כמו שאני אומר, את תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. אנחנו זה רק תפקיד אחד יש לנו. התפקיד שלנו זה לשמור על שלמות שלושת הדברים האלה. ואם אין לנו תורת ישראל, אז אנחנו בגדנו בשליחות שלנו. מה זה קשור לתקציבים? תקציבים זה קשור למנהלי המוסדות, שמנהלי המוסדות יצטרכו לעבוד יותר קשה, מה שגם כך הם עובדים קשה, יצטרכו לעבוד עוד יותר קשה, רחמנות לי עליהם, אבל בגלל זה מה אנחנו נסגור גמרא למישהו? זה אפילו לא נושא בכלל.
האם צריך להגן על מי שלא לומד תורה? יש הרבה מאוד חרדים שלא לומדים תורה. האם עליהם אתם חברי הכנסת צריכים להגן? או שתפקידכם להגן נטו על לומדי התורה?
אז התשובה זה שאלה טובה. התשובה זה קודם כל, זה לא אנחנו לא צריכים המילה אנחנו. אנחנו נציגי הציבור החרדי. אז מעבר לזה שיש לנו אחריות, כמו שאני אומר, חבל של האחריות הזאת שלנו, הייתי רוצה שכל החברי כנסת, כל המאה חברי כנסת היהודים שיעסקו בדבר הזה, אבל אם לא, זה נפל עלינו הזכות והחובה שיהיה. אבל לגבי הנושא שאתה שואל לגבי הציבור או הצעירים שלא לומדים, אז התשובה זה כן, צריך למצוא להם פתרון, צריך למצוא להם מסגרת. מה הכוונה? שכן, הם צריכים להשתתף במאמץ הלאומי בצורה כזאת או אחרת, אבל עכשיו אנחנו נדבר על המסגרת. אבל אם מדברים איתי על צרכים ביטחוניים, צרכים אזרחיים, אני מוכן לשמוע, אבל אם מדברים איתי על לשנות את התרבות וכור היתוך וכל מיני כאלה מילים של להיות יותר ישראלים, אנחנו לא שם, בפירוש לא, מעולם ולא עולם, אנחנו לא נהיה שם, אנחנו תמיד נהיה שונים. זה סתם, זה לרבע את העיגול. אז לכן בוא נשים את הדברים על השולחן, ואני יכול להגיד לך עוד יותר. כשאנחנו מדברים בדלת, כשהדלת סגור ואין מצלמות ואין כל הדברים האלה ואין פוליטיקאים מסביב לשולחן, ואני יכול להגיד לך גם אנשים שאני ממש אני שומע בוועדת חוץ וביטחון, כשאנחנו מדברים ענייני, אני לא רואה שהצבא בכלל מעוניין לעשות את השינויים הנדרשים. אם אני שמעתי עם אחד בכירי הצבא אמר, היום זה לא כאב ראש קטן, כשיהיה יותר חרדים זה יהיה כאב ראש גדול.
ציטוט מעניין.
ציטוט פשוט, שאין שום עניין כזאת. העניין, ואני יכול להגיד לך עוד יותר. אני אקח את הדוגמה, את הציבור הדתי-לאומי, אוקיי? הם הקריבו, ואני חוזר על המילה, הקריבו על המזבח של הלאומיות, הקריבו אלפי צעירים שנכנסו דתיים לתוך הצבא ויצאו לא דתיים, אלפי. כל התנועה החרד"לית צמחה מהדבר הזה. אז הנה, הניסיון לא יצליח. לא יצליח הצבא, והראיה, אני אביא לך עוד יותר, תסתכל במטכ"ל, תגיד לי, יש סיכוי בחיים, בדרך הטבע, שבמטכ"ל יהיה מישהו מחרד"לים? יש סיכוי כזה? בלתי אפשרי. הרצי הלוי היה צריך להוריד את הכיפה כדי להגיע לאן שהוא הגיע.
כן. הדברים ברורים בהחלט, חבר הכנסת הרב רוט.
הקו חד משמעי. אם מדברים איתי צרכים ביטחוניים, צרכים אזרחיים, אנחנו באים לדון ולפתור בעיות. מוכנים. אנחנו לא קשוחים בדברים האלה. אבל אם מדברים איתנו בשינוי של החיים הדתיים והחרדים במדינת ישראל, אין על מה לדבר. אנחנו לא יכולים. אין פשרות בדברים האלה.
חבר הכנסת הרב משה רוט, יהדות התורה, תודה רבה על השיחה כאן. בשורות טובות, להתראות.
אמן, ושנשמע בשורות טובות, יהיה שלום ושלווה לכל עם ישראל.